כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת סוכה פרק ראשון בדף ג' עמוד א', הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים. לעילוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. הלמוד והשיעור גם לרפואתו השלמה והמהירה של ידידנו היקר, רב אברום בן לאה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל. לאחר שראינו אתמול בסוגיה שדן הירושלמי מהמקור לכך שרשות, המינימום של רשות זהו שטח של 10 טפחים, וזהו המקור לכך שסוכה שאינה גבוהה 10 טפחים היא פסולה, כך אמרה המשנה הראשונה במסכת סוכה. ממשיך הירושלמי לדון בסוגיה הזאת. מסתברא דבית רבי ינאי ילפין לה מן הארון. דבית רבי ינאי אמרי ארון 9 וכפורת טפח, כפי שלמדנו אתמול, מכיוון שהארון היה בגובה 9 טפחים, ומעליו הייתה הכפורת טפח, ביחד יש 10 טפחים. וכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו מעל הארון, שהרי הכלל הוא ששכינה מעולם לא ירדה למטה מגובה 10 טפחים. מקור נוסף מביא הירושלמי ורבי שמעון בן יוצדק יליפלה למד זאת מן העגלות. כלומר, שהרי היו נושאים את קרשי המשכן בעגלות, והיו העגלות גבוהות 10 טפחים מקרקע רשות הרבים. ואם כן, מכאן אמרנו שרשות זהו שטח של 10 טפחים. רבי זעיר אבאי, רבי זעיר השאל, מניין לעגלות שהן גבוהות 10 טפחים? אמר רב יוסף, ואפילו תימר גבוהות 10, גם אם תאמר שהן גבוהות 10, כי כך למדנו, אבל עדיין קשה. מדוע הכלל הוא שחור ברשות הרבים מותר לטלטל מתוכו לרשות הרבים? לא כן תני בשם רבי נחמיה, וכי לא כך למדנו שעגלות צו שכתובות בפסוק במדבר זין פסוק ב', כמין קמרסטה היו, כלומר שהייתה שם תיבה, כמין תיבה המחוסה מלמעלה, ובתוכה היו חורים, ושם הניחו את הקרשים. שואל הירושלמי, אילו חור ברשות הרבים גבוה 10 ורחב 4, הרי הכלל הוא שחור שגבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, שנמצא בכותל הסמוך לרשות הרבים, שמה אינו מותר להשתמש מתוכו לרשות הרבים, ומרשות הרבים לתוכו, הרי הכלל הוא שזה מותר. ואם כן, מדוע איננו לומדים לאסור מהעגלות, כפי שהיה אסור לטלטל מהעגלות לרשות הרבים? אם כן, היה מקום לאסור חור המחוסה מכל צדדיו, שהרי הוא דומה לעגלות המחוסות. וכמו שהעגלות המחוסות דינן היה כרשות היחיד, והיה אסור לטלטל מתוכן לרשות הרבים, אם כן, יש ללמוד שאף חור הנמצא בכותל הסמוך לרשות הרבים, שדין החור הזה שמותר לטלטל מתוכו לרשות הרבים, היה צריך ללמוד מהעגלות שהדבר יהיה אסור. אלא מיישב הירושלמי, בשעה שהיו מושיטין את הקרשים מזו לזו, תרוטיות היו. כלומר, כשהיו מושיטין את הקרשים מעגלה אחת לעגלה אחרת, הרי שהיו מסירין את הכיסויים של העגלות. ואם כן, אין מקום ללמוד ולדמות מהעגלות לחור שיש לו כיסוי, שהרי היו מסירין את הכיסוי של העגלות, וכך היו מוציאין ומעבירים את הקרשים מעגלה לעגלה. ואם כן, המצאנו למדים שאין דמיון בין העגלות לחור הנמצא ברשות היחיד, שהרי חור הנמצא ברשות היחיד, הרי החור מכוסה. כעת חוזר הירושלמי לעסוק בדיני דפנות הסוכה. תני רבי אומר 400, אף על פי שאין שם 4 דפנות. כלומר, לפי שיטת רבי, שטח הסוכה צריך להיות לא די ב7 על 7 טפחים, אלא ב4 על 4 אמות. ולומדים זאת ממה שכתבה התורה בויקרא כף ג' פסוק מ"ב, בסוכות תשבו 7 ימים. ומהמילה תשבו למדו חכמים שיש לשבת בסוכה כפי שאנו דרים בבית בכל ימות השנה. ומכיוון שהכלל הוא שכל בית שאין שטחו 4 על 4 אמות אין לו הגדרה ודין של בית, אם כן המצאנו למדים שהשטח המינימלי של סוכה חייב להיות 4 על 4 אמות. דעה החולקת מביא הירושלמי, רבי שמעון חולק ואומר 4 דפנות חייבות להקיף את הסוכה, ואף על פי שאין שם 4 אמות, כפי שמיד נראה את המקור לכך. רבי יהודה אומר, יש להחמיר ולומר גם שהסוכה שטחה חייב להיות 4 על 4 אמות, ובנוסף לכך צריך שיהיה בסוכה 4 דפנות. וכן היה רבי יהודה מחייב במזוזה לסוכה כזאת שעונה על 2 הקריטריונים, שיש לה גם 4 אמות וגם 4 דפנות. ומבארת כעת הגמרא שאף על פי שאין שמה בעמוד וארבע דפנות, מסתבר דרבי יהודה יודה לילן דרבנן. כלומר, למרות שרבי יהודה כאן מאוד החמיר, כל מה שהחמיר זה דווקא לגבי דיני בית, לגבי קביעה לעניין מעשרות. אבל בכל מה שקשור למצוות סוכה, רבי יהודה יודה שלמרות שבסוכה אין שטחה ארבע על ארבע עמות, ואף אין בארבע דפנות אותה סוכה, תהיה סוכה כשרה. ומה שרבי יהודה התכוון לומר זה שסוכת החג קובעת בחג למעשר, ואם אדם הכניס את פירותיו לסוכתו, כפי שכל פירות שרואים את פני הבית, הכלל הוא שאותן פירות חייבות כבר במעשר, ואסור לאכול מהם אכילת הרי ללא מעשר. אם כן, אומר רבי יהודה, שדווקא כשאותה סוכה דומה לבית, ויש בה גם ארבע עמות וגם ארבע דפנות, רק אז היא קובעת למעשרות. אבל לגבי כל מה שקשור למצוות סוכה, הרי שהסוכה כשרה אף אם היא לא עונה לאותם קריטריונים. אבל למרות שרבי יהודה יודע לחכמים, ואילן רבנן, כלומר רבי ורבי שמעון, לא יודו לשיטתו של רבי יהודה, אלא לפי שיטתם, שאף על פי שיש שם ארבע עמות וארבע דפנות, שהיא פטורה מן המזוזה, ואינה תובלת במעשרות. לפי שיטתם, למרות שהסוכה יהיה בה ארבע על ארבע עמות וארבע דפנות, בכל זאת שיטת רבי ורבי שמעוני, שמכיוון שהסוכה היא בגדר סוכת הרי והיא אינה סוכת קבע, אם כן למרות שיעשו את אותה סוכה כסוכת קבע, שיהיה בה גם ארבע על ארבע עמות, וגם היא תהיה מוקפת בארבע דפנות מארבע רוחותיה, למרות זאת אותה סוכה לא תוכל להיחשב לבית שתקבע את הפירות שם לתרומות ומעשרות. ולאחר שהביא הירושלמי את השיטות השונות, לכמה דפנות זקוקה הסוכה בכדי להיות סוכה כשרה, שרבי שמעון אומר ארבע דפנות, ורבנן אמרי שלוש דפנות, מביא הירושלמי את המקור והטעמים לשיטות שנחלקו כאן. רבי שמעון אומר ארבע ורבנן אמרי שלוש מאיתמון דרבנן מטעמם של חכמים. זהו מפני שאמרה התורה סוכות, סוכות, סוכות. שלוש פעמים כתבה התורה את המילה סוכות. הרי למדנו שמכאן צריך שיהיה בסוכה שלוש דפנות, אחת למעלה, כלומר זה הסכך, ושתיים למטן שתי דפנות שלמות, והשלישית מדבריהן אפילו טפח. ולכן למדנו שצריך שיהיה בסוכה שלוש דפנות, וגם שלושת הדפנות, שתי דפנות כשרות ושלישית אפילו טפח, והדופן השלישית שהתורה הצריכה זהו הסכך. מתם רבי שמעון, מדוע רבי שמעון מצריך ארבע דפנות בכדי שהסוכה תהיה כשרה? משיב הירושלמי, נאמר בתורה סוכת, סוכת, סוכות. אמנם כתוב בתורה שלוש פעמים סוכות, אבל פעמיים כתוב ללא וב, ובפעם השלישית מופיעה אות וב. אם כן אנו גורסים סוכת, סוכת, סוכות מלא, הרי ארבע, אחת למטה, הרי סוכות מיות רבים זה שתיים, ועוד פעמיים סוכת שכל פעם זה לשון יחיד, ביחד יש לנו ארבע דפנות, ומכיוון שצריך דופן אחת למעלה שזהו הסרח, ושלוש למטה שלוש מחיצות שלמות, והרביעית מדבריהן, הרי למענו שצריך ארבע דפנות בסוכה בכדי שהיא תהיה קשירה. רב חייא ברדה אמר טרן אמורין שני אמוראים, אחד אמר תמון דרבנן, אחד ביאר את טעם חכמים, וחורנה האחר ביאר את טעמו של רבי שמעון. מתמון דרבנן, מדוע לפי חכמים, בשביל שהסוכה תהיה קשירה, יש לבנות בה שלוש דפנות, לפי שנאמר בישעיה פרק ד' פסוק ו', וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, הרי אחת למעלה, כלומר הפסוק בישעיה משמש מקור לכך שצריך שיהיה סכך, והפסוק שמופיע בויקרא כף ג' פסוק מ"ב, ששם נאמר סוכות, סוכות, סוכות שלוש פעמים, הרי כאן שלוש דפנות, שלוש דפנות למטה, למעלה הסרח, ביחד יש לנו את הסוכה הקשרה לפי חכמים, שצריך שיהיה במינימום שלוש דפנות. מיתם עד רבי שמעון, לפי שנאמר בישעיה פרק ד' פסוק ו', וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, הרי למדנו מכאן, הרי אחת למעלה, זהו הסרח, וסוכות, סוכות, סוכות, הרי כאן שלוש דפנות נוספות. מיתם עד רבי שמעון מבאר הירושלמי, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, הרי אחת למעלה, סוכת, סוכת, סוכות מלא, כתוב פעמיים סוכת ללא וב, פעם אחת סוכות עם וב, ביחד יש לנו ארבע דפנות. ואילו רבנן דקיסרין חכמי הישיבה בקיסריה, שמון תמה דרבי שמעון, שמעו את תם רבי שמעון ותמון דרבנן מנהדן קריה, ממה שאמרה התורה וסוכת תהיה לצל יומה מחורב, הרי יש לנו כאן מקור לדופן אחת, ולמחסה ולמסתור, הרי כאן שתיים, שתי דפנות נוספות, מזרם וממטר, רבנן אבדין מזרם וממטר, זהו מחיצה אחת, ביחד יש לנו שלוש דפנות למטה, ודופן אחת למעלה שזהו הסכך. ואילו רבי שמעון סובר שמזרם וממטר זה שתי דפנות נוספות, יוצא שהוא למחסה ולמסתור זה שתי דפנות, מזרם וממטר זה שתי דפנות, והפסוק וסוכה תהיה לצל יומם, הכוונה היא לסכך ביחד יש לנו ארבע דפנות למטה וסכך. ותני כן מביאה ירושה מברייתא שאומרת שתיים כהלכתן, והשלישית אפילו טפח. ורואים ששיטת חכמים היא שדי שתהיה בסוכה שתי דפנות מלאות ודופן שלישית אפילו טפח, כל זאת כמובן מלבד הדופן שהיא נמצאת למעשה בסכך. דעה נוספת מביאה ירושלמי, רב חייא אמר בשם רבי יוחנן שתיים, כלומר שתי דפנות, צריכו להיות של ארבעה על ארבעה טפחים, והשלישית, הדופן השלישית, די שאותה דופן יהיה בשיעור של טפח, כבר אז הסוכה תהיה קשרה. רב הושעיה בעיר, רב הושעיה שאל אותן של טפח שנתנן באמצע מהו. למדנו הרי שצריך שיהיו שתי מחיצות, שכל מחיצה שטח של ארבעה טפחים. ואז אותה מחיצה היא למעשה רוב מתוך שבעה טפחים, שהרי המינימום של שטח הסוכה זה שבעה על שבעה טפחים, יוצא שמחיצה של ארבעה טפחים זהו רוב משבעה טפחים. אולם הדופן השלישית, אם הוא לא סמך את הדופן השלישית לרש של שתי הדפנות, האם באופן כזה הסוכה תהיה קשרה או לא? חזר ואמר, כלומר חזר ושאל שאלה נוספת, אותן של ארבעה טפחים שנתנן באמצע מהן. כלומר זה ברור שאם סמכנו את שתי המחיצות זו לזו זה יותר טוב. אבל מה יהיה הדין אם לא סמכנו את שתי המחיצות זו לזו? ואז יוצא שאין לבוד. שהרי אם אנו סומכים מחיצה אחת לראותה, הרי יוצא שמחיצה אחת מסתיימת סמוך לדופן השנייה, ועל ידי כך יש לנו רוב, כי נותר בסך הכל שלושה טפחים מרחק, ושלושת הטפחים הללו נסתמים על ידי דין לבוד. אולם היה הדין עם שתי הדפנות אינן סמוכות. רבי יעקב ברוך אמר כעדן עובדה. אתה קומר רבי יעשה. שאלה כזאת, כלומר מעשה שנעשה בסוכה שנבנתה בצורה הזאת, בא לפני רבי יוסה, והכשיר את אותה סוכה שהמחיצות הללו היו מרוחקות אחת מרעותה. ותני כן וכך למדנו בברייתא. אומרת הברייתא, חצר שהעמודים מקיפין אותה, הרי העמודים כדפנות, ואותן עמודים נחשבים למחיצות, למרות שהעמודים אינם סמוכים זה לזה. ומכאן למדנו שגם אין דין שהמחיצות יהיו סמוכות זו לזו. מקשה הירושלמי, כיצד אתה רוצה להכשיר סוכה שהמחיצות אינן נושקות אחת לשנייה? והמתנית הפליגר, המשנה אומרת שעשויות כהלכתן קשרות, אבל אם המחיצות עשויות שלא כהלכתן פסולות, ומבינה הגמרא כעת באה ואמינה, מה ההגדרה של עשויות כהלכתן סברין מימר באמצע, כלומר שאם אין הדפנות נושקות זו לזו, הרי שהסוכה לא תהיה קשרה מדין לבוד, למרות שהמרחק בין מחיצה למחיצה זהו פחות משלושה דפחים. וכיצד אתה מכשיר סוכה כזאת שהמחיצות אינה נושקות זו לזו? מיישב הירושלמי, אמר רבי שמואל ברב יצחק, הכוונה אלו שלא כנגד אלו. בכדי שיהיה דין לבוד, הרי שצריך שהמרחק בין עמוד לעמוד או בין מחיצה למחיצה יהיה פחות משלושה טפחים. אבל חשוב דבר נוסף, שהמחיצות יהיו בקו ישר, בכדי שנוכל לעשות את הלבוד, ובין עמוד לעמוד או בין מחיצה למחיצה הם יהיו אחד שמכוון כנגד השני, בכדי שנוכל לעשות לבוד וכביכול לסתום את הפרצה שמבדלת ומפרידה וברווחים הללו שבין העמודים. אולם, כשהברייתא אומרת שאם הדפנות עשויות שלא כהלכתן פסולות, הכוונה שאומנם יש מרחק פחות משלושה טפחים, אבל מכיוון שאין המחיצות מכוונות זו כנגד זו, הרי שלא שייך לעשות לבוד. ממשיך הירושלמי לבאר דין נוסף. למדנו שלפי שיטת חכמים, די שיהיה בסוכה שלוש דפנות. שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. רב אמר אותה של טפח, אותה דופן שלישית שקשרה, אפילו שהיא רק בשיעור טפח, צריכה שתהיה משוחה מן הכותל טפח. כלומר, עם שתי הדפנות שלמות ומחוברות זו לזו, הרי שצריך להרחיק את אותה מחיצה שלישית, לפחות טפח, כדי שהיא תהיה ניכרת שהיא דופן שלישית, והיא לא תראה כהמשך של שתי הדפנות הקיימות. שמואל אמר, אפילו כנוסה, רואין אותה כאילו היא יוצא. אומר שמואל, למרות שאותה דופן השלישית שהיא בסך הכל בשטח טפח, היא מחוברת לדופן והיא לא נפרדת ואין שם רווח של טפח, ולא הרחיקו טפח בין הדופן לאותה דופן שלישית, הרי שהדופן הזאת בכל זאת תהיה קשרה, הסוכה תהיה קשרה. ומדוע? שהרי אנחנו רואים בליטה לכיוון רוח אחרת, אמנם בליטה שהיא פחות נראית שהיא רק טפח, אבל עדיין די בכך כדי שהסוכה תהיה קשרה. רבה מבאר, רבה חינה בר שלמיה, אמר רבי מיה בשם רב, אפילו כנוסה רואין אותה כאילו הוא יוצא. לפי שיטתו, כשיטת שמואל, למרות שהדופן השלישית היא אינה נפרדת ואין רווח בינה לבין שתי הדפנות, למרות זאת הסוכה תהיה קשרה. רבי יעקב ברך אמר רבי יוחנן וריש לקיש חד כהדן וחד כהדן הם נחלקו. האם יש חובה להרחיק את הדופן השלישית מן הכותל תפח או לא? כהנה ועשה אלון והווה קומה רב כהדה דשמואל. כלומר הם עלו לרב ודנו כשיטת שמואל להקל. רבי יהודה בר פזי בשם רבי יושע בן לוי סובר, והוא שתהה נתונה בתוך שלושה טפחים כלחיים, כלומר לסוף שלושה טפחים לאחת מהדפנות. לפי שיטתו הדופן השלישית חייבת להיות רחוקה קצת פחות משלושה טפחים משתי הדפנות מהרש, והסיבה היא שכל פחות משלושה טפחים אומרים לבון, ואז זה נחשב שאותו טפח שרחוק מהרש פחות משלושה טפחים הוא למעשה סותם שטח של ארבעה טפחים. הרי יש פחות משלושה טפחים מרחק בין הרש לבין הדופן של הטפח, והדופן של הטפח זה טפח נוסף. ביחד יש לנו כאן ארבעה טפחים, ומכיוון ששטח הסוכה המינימלי הוא שבעה על שבעה טפחים, נמצא שדופן של ארבעה טפחים זהו רוב מתוך שבעה טפחים, ועל ידי כך נמצא שאותה דופן לא נחשבת רק כטפח, אלא נחשבת כארבעה טפחים, ובכך הסוכה תהיה קשרה. רב שמעון בן לקיש בשם רבי יוסי בן חנינה אומר, נעץ ארבע קנים בארבע זוויות של קרם, וקשר גמי מלמעלן מציל משם פאה. מכיוון שכעת עסקנו בסוגיית דפנות הסוכה, דן הירושלמי בדיני דפנות בדיני צורת הפתח לגבי דינים והשלכות אחרות. הכלל הוא שצורת הפתח חוצצת ותוחמת רשות. צורת הפתח פירושה של דבר, לחי בגובה עשרה טפחים, במרחק ממנו יש לחי נוסף, ויש חוט, גמי או כל דבר אחר, שעובר מעל לשני הלחיה עם שני העמודים הללו, הרי שצורת הפתח מתחמת את אותו שטח גם לרשויות שבת, גם יש מקום לדון לסוכה, וגם לגבי כלאיים שיהיה הבדל בין הכרם לבין התבועה. ומכיוון שאם אדם נוטע כרם ליד תבועה, או תבועה ליד כרם, הרי שבכך נאסר הכרם כי יש כאן איסור כלאיים, רוצה האדם לחצוץ ולתחם ולהבדיל בין התבועה לבין הכרם בכדי שלא יהיה איסור כלאיים. מה עושה אותו אדם? מקיף את כל הכרם על ידי היקף של קנים, מעל הקנים הוא מעביר גמי, וצורת הפתח הזאת מתחמת את הכרם ומבדילה בינו לבין התבועה בכדי שלא יהיה איסור כלאיים, אומר הירושלמי זה מועיל. ובכך יש חומרה, שהרי הכלל הוא לגבי שבת שאם בין לחי ללחי יהיה מרחק של יותר מ-10 אמות, הרי שהלחיה אם לא יועילו בכדי להפוך את אותו מקום המתוחם לרשות היחיד. ואם כן נמצא שיש מקום להחמיר גם לגבי כליים, שהמרחק בין לחי ללחי בהיקף הכרם אסור שיהיה יותר משטח של 10 אמות. אמר רבי יוחנן, מביא ירושלמי ראיה שגם בכליים וגם בשבת לא מועיל צורת הפתח אם יהיה מרחק בין לחי ללחי 10 אמות ומעלה. שהרי הלך מעשה שהלך רבי יהושע בן כוח אצל רבי יוחנן בן נורי למקום שנקרא נגינר. והראה הוא שדה אחת, ואותה שדה הייתה נקראת ביתרתה, והיו שם פרצות יותר מעשרה, יותר מעשר אמות, והיה נוטל עים, כלומר לוקח לחיה עם עמודים וסותם, ודוקרנים וסותם, עד שמעתן פחות מעשרה, אמר כזה כן מחיצת שבת, כלומר אנחנו רואים שהוא החמיר, ותיקן, והתיר שם גם לגבי דין של כליים, וגם לגבי דיני שבת, שהמרחק בין לחי ללחי, בין עמוד לעמוד, לא יהיה יותר מעשר אמות. אמר רבי זעירא, מודה רבי שמעון בן לקיש לעניין שבת, שאין הפאה מצלת יותר מעשר. אמנם ריש לקיש סבר לגבי כלאיים, שאפילו אם המרחק בין לחי ללחי יהיה יותר מעשר אמות, הרי שאותו מקום יועיל ויחשב כמוקף מחיצות, כל הכולה של ריש לקיש זהו דווקא לגבי איסור כלאיים, שאם האדם רוצה לבדל ולתחם את הכרם, בכדי שהתבועה לא תאסור את הכרם, הרי שאותה צורת הפתח, למרות שיש מרחק של יותר מ-10 אמות, בין לחי ללחי הדבר יועיל. אולם, אם האדם רוצה לתחם מקום להפוך קרמלית לרשות היחיד על ידי צורת הפתח, הרי שיש להקפיד על כך שבין לחי ללחי לא יהיה שטח, לא תהיה פרצה, לא יהיה פתח של יותר מ-10 אמות. וראה ליסוד זה מביא הירושלמי מהמשנה בעירובין, זה מופיע בבבלי בדף ט"ז עמוד ב', מקיפין שלושה חבלים זה למעלה מזה. אומר רבי חגי, אומר את המשנה בעירובין, שיירה שחנתה בביקה ורצו אנשי השיירה לתחם את הביקה ולהפוך את הביקה שדינה ככרמלית לרשות היחיד בכדי להתיר שם בביקה טלטול בשבת. אומרת שם המשנה, הרי הם נועצים יתדות בקרקע ומקיפים אותם בשלושה חבלים זה למעלה מזה, כלומר מניחים חבל ראשון לקרקע ובין חבל לחבל פחות משלושה טפחים. ביחד יש לנו כאן 9 טפחים, וביחד עם עובי החבלים יש לנו כאן גובה מחיצות של 10 טפחים על ידי לבון. שואל הירושלמי, אם אומרת שהפאה מצלת יותר מ-10, דיו חבל אחד. אם אתה סבור, אם אתה חושב שצורת הפתח מועילה אפילו שיש בין לחי ללחי שטח של יותר מ-10 אמות, אם כן מדוע הם עשו והקיפו את כל הבקעה על ידי לבון של חבל מעל חבל מעל חבל? היה להם לעשות מספר קנים, הרי בין קנה לקנה יכול להיות שטח של יותר מ-10 אמות ללא הגבלה. היו לוקחים 3-4 קנים, מקיפים את כל הבקעה, חבל אחד היו פורסים מעל 4 הקנים, ונמצא שיש לנו כאן צורת הפתח למעדרין. אלא מה הסיבה שהם לא עשו כך? מכיוון שלא היה להם מספיק קנים. כי הרי בין קנה לקנה לא יכול להיות, לא ייתכן שתהיה פרצה פתח יותר מ-10 אמות. ולכן הם לא יכלו להתיר טלטול באותה ביקה על ידי צורות הפתח, כי לא היה להם מספיק קנים. מה שהם עשו, הם לקחו מספר חבלים ועשו לבוד, ולא הסתפקו בצורת הפתח. מכאן למדנו שכשיש פתח, יש פרצה יותר מ-10 אמות, יש בין לחי ללחי, הרי שצורת הפתח לא מועילה לגבי שבת. רב יונה אמר רב אשה אביי, הדפיה, מה את אמרת מלמעלן או מן הצד? כלומר, מה שלמדנו, שאדם צריך לקשור גמי על ראשי הקנים, והדבר הזה לא יועיל לגבי שבת, אם יש בין לחי ללחי יותר מ-10 אמות. האם צריך שהגמי, שהחבל יהיה קשור מעל ראשי הקנים, או אפילו אם הוא יהיה לא מעל הקנים, אלא באמצע גובה הקנים? נניח שהקנים בגובה של 10 אמות, ואותה גמי, אותו חבל, מקיף למעשה מגובה של 5 אמות. זה נקרא צורת הפתח מן הצד. האם באופן כזה זה מועיל או לא מועיל? אומר הירושלמי, אין תמר מלמעלן כל שכן מן הצד, אין תמר מן הצד, המלמעלן לא. הביאור הדברים שאם נאמר, שכשקורחים את החבל למעלה מעל ראשי הקנים, זה מועיל, קל וחומר שמן הצד זה יועיל. אבל אם נאמר שמן הצד זה מועיל, אין זה אומר שמלמעלה זה מועיל. ואין תמר ממשיך הירושלמי ומביא ראיה, אם תאמר שמדובר שהוא קשה למעלה, יהיה אותה מרבי חגי. ראיית רבי חגי מובנת, שמהמשנה משמע שפאה לא מועילה לגבי שבת, כמו שדייקנו, שהם הלכו והמשנה הצריכה לעשות דווקא חבלים, ולא הסתפקה בכך שניקח 4 קנים ונעביר מעל חבל. אבל אם תאמר מהצד, אם תאמר שמדובר שהוא כורך ופורס את החבל מן הצד, לא אמר רב חגי כלום, הראיה שלו אינה נכונה. שרים את החבלים הוא קושר למעלה, לכן לא מועיל פחות מ3 חבלים. רבנן דקיסרין, חכמי הישיבה בקיסריה, אמור בשם רבי ירמיה טיפטור, יש להעמיד שם את המשנה בעשויים כמין דקרים. וביור הדברים שמכיוון שמדובר שם בעמודים העשויים כמין יתדות המחודדים בראשם, ואז יוצא שאי אפשר לקשור חבל אחד בראשם, לכן יש לעשות 3 חבלים השוכבים והמקיפים מדין לבוד ביחד כמחיצות את כל שטח הביקה. ולכן אין מכאן שום ראיה מזה שמועיל או לא מועיל צורת הפתח מלמעלה או מן הצד, כי שם לא היה אפשר לעשות, כי היו עשויים המחודדים והיו חדים בראשם, ולא היה אפשר להעמיד בראש אותם עמודים את החבל כדי שיהיה צורת הפתח. רבי זירה אמר רבי אבוד מדי חיפה בשם ריש לקיש, לגובה אפילו 100 אמה, כלומר ניתן להגביה צורת הפתח אפילו לגובה של 100 אמה, ואין בכך שום פסול. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אור מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. השיעור לרפואתו השלמה והמהירה של ידידנו היקר רב אברום בן ליאש, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.